אנחנו במאמר ביור על פסוק זאת חוקת, עצרנו בדף נון חץ בעמודה הרביעית. שורה מתחילה במילים ליבו אל השם, בקטע וזהו שכתוב בזוהר. נגיד בקיצוץ הנקודה שלמדנו, וזה יהיה המשך הביור, הוא ביאר שהפרה האדומה ששרפו אותה נשאר האפר. ואילו כל שלושת היסודות הנוספים המורכבים בפרה, שזה הרוח, המים והאש, הם נפרדו ונעלמו ונשאר רק היסוד האפר, שזה האפר. ואחר כך אפשר על ידי שמכניסים, מעבבים את זה עם המים, לתאר את התממת. מה זה בעבודת השם אמרנו? שהנפש הבהמית, הבסיס שלה הוא טוב. הכוח הבסיסי שלה זה כוח המתהווה. כוח המתהווה בא ממקום טוב, כי הנפש הבהמית זה קליפת נוגה שיש לו גם טוב, הטוב שבו הוא טוב. מה הבעיה? שיש לו ציורים לא טובים, שהכוח המתהווה מתלבש בכל מיני תאוות לדבר כזה או דבר כזה וכדומה. מה צריך לעשות? לא צריך לדכא את הנפש הבהמית ולהגיד לו תפסיק להתאוות, תחבא את השלטר, אין יותר תאוות. צריך לשרוף את הכלים, את הנושאים שבהם הוא מונח. אבל את כוח המתהווה עצמו הוא בסדר גמור. עם זה צריך פשוט להשתמש לחיוב, לטוב. זה נקרא ששורפים את הפרה ומשאירים את האפר, שזה פועל להפריד את השלוש קליפות הטמאות מהקדושה, כי הקליפת נוגה היא גשר המחבר ביניהם. זה נקודת הדברים שלמדנו עד כאן. זהו מסיים ואומר כך. זה מה שכתוב בזוהר, בפירוש בכל לבבך, אנחנו יודעים מה שהגמרא אומרת, מה זה בכל לבבך? בשני יצריך. הזוהר מביא גם את הלשון הזו, בשני יצריך, והזוהר מוסיף משפט תמוע. הוא אומר, ודה הוא רזה. הדבר הזה הוא סוד. ככה הלשון בזוהר. שואל את מור הזקן, וצריך להבין מהו הרזה, מה הסוד בזה. זה לכאורה פשוט ומאוד. הרי הפירוש המילים ובכל לבבך בשני יצריך זה לא סוד. מאוד מאוד פשוט. כמו שהגמרא אומרת, שתהיה אהבה לקדוש ברוך הוא בשני יצריך, כמו שכתוב בגמרא. מה הזוהר אומר שזה סוד, כאילו יש כאן דבר לא מובן ונשאר בסוד. מה כאן לא מובן? אלא, זה באמת לא מובן. שהוא לפי שאינו מובן איך היצר הרע והתאווה שהיה לו בעולם הזה, תוכל אהבה זו ממש להתהפך ולהיכלל בקדושה? להיות אהבה רבה להשם? זה באמת לא מובן. איך יכול להיות שהתאווה שהייתה לו אתמול לענייני העולם, פתאום יתהפך ויהיה לו תאווה לאלוקות, לקדושה, ולא עוד, לא רק שיהיה לו תאווה לקדושה, אלא שאז הוא נעלה אפילו מהיצר הטוב. ברגע שהיצר הרע, הנפש הבהמית, יתהווה לקדושה, זה עוצמה, כמו שסיימנו את השיעור הקודם בחיל היתר, בעוצמה יותר פנימית, יותר חזקה. למה על פי סוד, אז הנפש הבהמית כשהוא מתהפך לטוב הוא יותר גבוה, אז הוא אומר, ועל פי הקבלה זה מובן כי עולה בשורשו בסג שלמעלה משם מה. ידוע שסג זה הרמז לעולם התור, זה גימטריה של צירוף של שם הוויה באופן שיוצא גימטריה 63, שזה סג, שזה מרמז לעולם התור. ומה זאת מה, מה זה גימטריה 45, זה מרמז לעולם התיקון. אז הנפש האלוקית קשור למה? הנפש הבהמית בא מהעולם הטוב, זה הרבה יותר גבוה. הבעיה היא שהוא יתערבב עם כל מיני עניינים של רע, והוא נפל למטה. כמו כל הניצוצות של עולם הטוב שנפלו למטה. אבל הרגע שהוא מברר אותו, הוא מעלה אותו, אז הוא הופך להיות אפילו יותר גבוה מנפש האלוקית. הוא מקבל משם סג, דיין הוא מקבל מעולם הטוב, אז הוא נהיה בחיל היתר. אז ממילא, זה באמת פלא, איך זה יכול להיות? מכל מקום באמת כך. אז ההסבר הוא כמו שאמרנו קודם, כאשר הכלים של הרצון לנפש הבהמית יכלו ויסרפו. הנפש הבהמית יש לו רצונות והלביש אותם בכלים של רצון לאוכל, רצון לכסף, רצון לכל ענייני העולם. את הרצונות הללו את זה הוא צריך לסרוף, אותם הוא צריך לחלות. דהיינו להיות עוצם עיניו מרעות ברע ומחשבתו מלערער. אז את הציורים הרעים הוא שורף ונשאר רק האפר. האפר הוא משאיר. מה זה האפר? הוא הרצון עצמו. הרצון עצמו, הכוח המתהווה עצמו, אין לו בעיה, הוא בסדר גמור. עכשיו פשוט צריך להשתמש איתו לטוב. אז יוכל להתהפך, להיות רצון זה עצמו לשם יתברך. וזהו בחינת ומדרגת תשובה מאהבה. זה נקרא תשובה מאהבה, שהוא הופך את העוצמות של הנפש הבהמית לחיוב, לעניינים של קדושה. וזהו, עכשיו זה מרומז גם כן במילה אפר. הרעיון הזה שהופכים את הרע לטוב, שהופכים את הגבורות לחסד, שהופכים את הקליפות להעלות אותו חזרה לשורש, ואז אומרים נשאר אפר. זה מרומז במילה אפר, בשלושת האותיות, א' פרש. וזהו עניין אפר. אתם יודעים שיש מושג שהאבל שם אפר במקום הנחת תפילין. שמים אפר על הראש. האפר מסמל אבילות, על מוות. האפר הזה הוא גם כן הפוך, או מסמל איך שזה מתהפך לטוב. כמו שכתוב, איפה רואים, שכאשר הנביא מנבא, שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה, אז רוצה להגיד שכל הדברים שהיה באבל התהפכו לטוב, אז אומר הנביא, מה יהיה עם האפר ששמו בזמן האבלות? אז אומר לתת להם פאר תחת אפר. הפאר זה רמז לתפילין, שהוא יחזור. פארך חבוש עליך, זה הולך על התפילין. הפאר יחזור מתחת במקום האפר. פאר ואפר זה שוב אותם אותיות. מה זה האותיות האלה? א' פרש. אומר ככה, א' הוא המתקה. יש ביום, לבוא במאמרי חסידות, שכל האותיות הלא טובים, כל האותיות שמרמזים על עניינים לא טובים, אפשר להמתיק אותם. והכוח שיכול להמתיק חייב לבוא מכוח מאוד עליון, וזה האות הראשונה, האות א', יש שם הסברים שונים, למה האות א' יש לו את הכוח הזה. הא' יכול להמתיק. האות א' זה המתקה. מה הוא ממתיק? את הפי והרש. מה זה הפי והרש? המתקה דהי גבורות מנצפח. ידוע שבסדר האותיות יש חמש אותיות שהן אותיות סופיות. מנצפח זה אותיות סופיות. מ, נ, צ, פ וכף הן אותיות שיש בהן אותיות סופיות. כל אות סופית עניינה גבורה. כי מה ההבדל בין אות רגילה לאות סופית? אות רגילה אומר, האות ממשיכה, המילה יכולה עדיין להמשיך. ההשפעה יכולה עדיין להמשיך. כשמגיע לאות סופית, מה זה אומר? זה עוצר, אין יותר המשכה, אין יותר השפעה. אז אות סופית מראה על גבורות. יש חמש גבורות, חמש אותיות סופיות שמרמזות על חמש גבורות. צריך את החמש גבורות האלה להפוך לקדושה. אז אומר, החמש אותיות הסופיות, אם נעשה את הגימטריה שלהם, מם נון מנצפח, מם זה 40, נון זה 50, צדיק 90, פי 80, חף 20, נעשה חיבור של כל זה ביחד, נגיע לבדיוק 280. ש-280 זה גימטריה פר. פר זה 280. אז מה זה האפר? הפר נהיה מתוק. הפר, שזה החמש גבורות, יש לו א', שא' זה עוד שיש בכוחה להמתיק את הגבורות. אז האפר מראה שלא, זה כבר לא חמש גבורות עם הציור הרע שלהם, עם כל הפרה האדומה, אלא לאפר, זה נהיה אפר, זה נהיה א', המתיק את הפר. מה הפירוש להמתיק את הפר? ועניין, הוא פירוש ועניין המיתוק היינו, במה מתבטא המיתוק? לאפחה מרירו למיתקו מחשוך לנאורה. כשאתה הופך את המר למתוק, אתה הופך את החושך לאור, זה נקרא שהמתקת אותו. מביא ציטוט מהקבלה מרבי חיים ויטל, לפחות חציו הראשון של הציטוט מובן מה ההקשר אלינו, וזהו לשון הרב חיים ויטל בשער תיקון אבונות סוף פרק ב'. כתוב בקבלה כך, ואחר שנשרפו הדינים, שרפו הדינים פירושו, התבטלו הדינים, ונעשו אפר, מתמתקים. זה נהיה אפר, אז הדינים נהיים מתוקים, ולכן היו שורפים הפרה אדומה. אז זה מה שהרבי חיים ויטל אומר במילה אחת, פה בא כל ההסבר, ששריפת הפרה אדומה מסמל את המתקת הגבורות. מסיים שם, אומר, ונותנים אפר במצח, כי שם התחלת היסוד לעורר הזיווג, כי הגבורות הם מיינו כבינת כאן לשונה. אבל מה שנוגע להבנתנו זה הציצוץ של החלק הראשון. עכשיו הוא מסיים, אומר, שמסתכלים בתורה, בסדר, מה עשו אחרי ששרפו את הפרה, ורצו לתאר את התממת, היה צריך לערבב אפר עם המים חיים, ונתן עליו מים חיים אל כלי. יש דיון בגמרא מה נותנים קודם, אם קודם את האפר, קודם את המים, גם בסוטה אותו שאלה, מה קודם האפר, קודם המים, וגמרא שם אומרת שאפשר לעשות גם ככה, גם ככה, כי בלשון הפסוק מובן משני הכיוונים, למרות שכתוב על התן עליו מים חיים, אתה מבין שאתה שם את המים חיים על האפר, אבל כתוב מים חיים אל כלי, שזה למדים, שהמים חיים צריכים להיות הנוגעים ישר בכליות לפני שהיה שם משהו אחר, ואז צריך לשים את האפר על המים. מה עניין האפר ומה עניין המים, ולמה אתה שם את האפר, על זה מים ועל זה עוד הפעם אפר, מה קורה פה? בפנימיות הדברים. ובזה יובן עניין נתינת האפר על גבי מים חיים. זה נבין למה אחרי שכבר יש מים, שמים אחרי זה מלמעלה עוד פעם אפר על המים. למה? מה זה אפר? אמרנו קודם, האפר זה עניינו שאתה שורף את כל הציור של הנפש הבהמית. יהודי ששורף את כל הציור של הנפש הבהמית, עוצם עיניו מרוד ברע, עוצם את מחשבותיו מעניינים לא טובים, באיזה תנועת נפש הוא עכשיו נמצא? הוא בורח מכל ענייני העולם, והוא ברצו. רצו כולו לעלות להשם, לכן זה גם באש. שריפת הפרה זה אש. הוא נמצא באש ובאורות, שקוראים לזה, לעלות למעלה, הוא שורף את כל ענייני החומר שמשכו אותו, וזה תנועה של רצו. כי האפר הוא בירור המידות לנפש הבהמית, להיות בשני יצריך. האפר מבטא את הבירור של היצר הרע, של הנפש הבהמית, והוא בחינת רצו, אז זה הרצו. אבל צריך להיות בתארה, לא מספיק שיש רצו. כי מי רצו לבד, למדנו את זה כבר בקוטי תורה כמה פעמים, שאם יש רצו לבד, אז זה בעיה. הקדוש ברוך הוא רוצה נראה בתחתונים, צריך להיות גם שוב. לכן שמים גם מים. המים, והמים חיים במיוחד, מבטא את השוב, הרי מים טבעם יורדים מלמעלה למטה. כמו שאומר, ואחר כך צריך להיות בחינת שוב. וזהו עניין ונתן עליו מים חיים אל כלי. בפשטות הפסוק כתוב ונתן עליו מים חיים, דהיינו הרצו היה הראשון, ועל זה אתה שופך מים. דהיינו אתה צריך לצנן את הרצו, עכשיו עם שוב, תחזור חזרה לסדר הרגיל. מה זה מים חיים? אז קודם כל, מים בכלל הוא בחינת חוכמה. אך מים חיים, שהם הנובים מתחת לארץ, המים חיים זה מה שבאו מתוך האדמה, עברו את גדי האדמה, והיו לכאורה מלאים בחול ובאבק ובלכלוך, אבל הם יצאו החוצה ונהיו מים חיים ומים מתוקים, כי הם עברו את כל ההתמודדות עם כל הגידים של האפר ויצאו להיות מים חיים. היינו המשכת ונביאת החוכמה, שנמשך ונובע מבחינת הכתר. מים חיים זה מראה על עוצמה שבא ממקום עליון שלמעלה משתלשלות, מבחינת הכתר, שנקרא מקור מים חיים. והוא סטימה דקול סטימין, זה הדרגה הנעלמת מכל הנעלמים, והוא בחינת החוכמה שבתורה. אז אומרים שאת המים חיים האלה, או מים חיים האלו, צריך להיות אל כלי דווקא. את המים חיים, אתה נמצא במים חיים שלך אורות כאלה גדולים, תכניס אותה לכלים. מה פרוש לכלים? אתה רוצה להיות מחובר לחוכמה של הקדוש ברוך הוא? איפה תמצא את הקדוש ברוך הוא? איפה החוכמה שלו נמצאת? תמצא אותו בכלים. מה הכוונה בכלים? היינו אותיות התורה, מסכת ברכות, מסכת שבת. פשוט תפתח תלמד, משניות, גמרא. זה הכלים שדרכו אתה יכול למצוא את האור. זה נקרא, מים חיים נמצאים אל כלי, בתוך הכלים. זה השוב. השוב זה אומר בתוך כלי, בתוך סדר מסודר. שהם כלים לאור אינסוף ברוך הוא המלובש שם. ועסק התורה, זהו בחינת שוב. שאתה לומד תורה בצורה מסודרת, פותח את הספר ולומד דף אחרי דף, מבין מה שכתוב כאן, זה לא אורות שאתה בורח רצו. פה זה אתה צריך להבין כל דבר בצורה מסודרת ולהבין את המציאות, את הסיטואציה ואת ההלכה, לבחינה של שוב, להיות המשכה, תור אינסוף ברוך הוא למטה. נו, אז אחרי שיהיה שוב, באים ואומרים עכשיו, על המים הסמים, עוד הפעם אפר. אתה מדי הרבה זמן תקוע בשוב, אתה עלול להיות מדי מרובע ומדי תחתון, שוב רצו. שוב תעלה, וככה זה הולך כל הזמן על הפחד. מכל מקום צריך להיות האפר על גבי מים חיים, שגם אחר בחינת השוב, לא יתחבא הרצו. ויהיה רישומו ניכר, מה כתוב, שצריך לשים מים על, אפר על המים, באופן שיהיה הרושם של האפר ניכר על המים, אפילו טיפה, שהרושם של הרצו לא ייעלם, שיהיה לך את הרצו גם אחרי השוב, וכן הלאה וכן הלאה, זה הרמז שיש פה בעניין של השריפה של הפרה אדומה. האות הבאה נלמד על התולעת שני, שהייתה גם צריכה להיות משולבת שם בתוך השריפה של הפרה, מה מרמז התולעת שני, זה נראה בזאת השם מפרץ.